משנה חדשה מתאימה לימי בין המצרים. שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין, רעב של בצורת בא. מקצתן רעבין ומקצתן צבעין. גמרו שלא לעשר, רעב של מאומה ושל בצורת בא. ושלא ליטול את החלה, רעב של כליה בא. דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל פירות שביעית. חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין. ועל המורים בתורה שלא כהלכה. חיה רעה באה לעולם על שבועות שווא ועל חילול השם. גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ. בדיוק, מה? מה קרה יהודה? מה אצלכם? אולי מצרפים את זה, אולי שמים את זה בשתי משניות? חילקו את זה בשתי משניות, יכול להיות. תסתכל. נכון? חילקו את זה בשתי משניות. לא, כמובן, הדבר האחרון שמופיע במשנה, נו, על זה בדיוק אנחנו עכשיו מתאבלים, נכון? על מה אנחנו מתאבלים עכשיו? אנחנו מדברים עכשיו על הגלות שבאה בגלל שלוש עבירות החמורות, שעברו עליהן בבית ראשון, וגם על ביטול שמיטות. בדיוק מה שמוזכר פה. גלות באה לעולם, על עובדי עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל שמיטת הארץ. טוב, אם כן, מה אנחנו רואים במשנה הזאת? אנחנו רואים במשנה הזאת זיקה, קשר, בין עבירות מסוימות לבין התוצאות. ברור שיש קשר מהותי. אין דבר שרירותי, זה לא, טוב, עונש, כן, להכניס בן אדם לבית סוהר על כל אווירה, זה ברור שזה לא מראה על הקשר שבין האווירה לבין העונש, נכון? אבל אצל ריבונו של עולם זה לא ככה, אצל ריבונו של עולם הכל מדויק, כי מה מטרת העונש?
להניח.
בדיוק, לתקן, לתקן. הקדוש ברוך הוא לא מביא עונש של נקמה, אלא הוא מביא עונש שמטרתו היא תיקון. אז חייב להיות קשר, זה הדבר החשוב שאנחנו לומדים במשנה הזאת. שלא בא כל עונש על כל דבר, אלא זה מדויק. הנהגה האלוקית מכוונת בדיוק מה צריך לאור הקלקול והחיסרון שמתגלה במציאות, מה צריך להיות העונש שיגרום בסופו של דבר לתיקון המתאים. אחרת מה הועילו חכמים בתקנתם? מה זה מחנכים טובים? מחנכים טובים זה מחנכים שיודעים לכוון במעשיהם לתקן את המעשה שצריך תיקון אצל המתחנך. זה עבודה מאוד גדולה, זה לא כל כך פשוט, צריך להבין את נפש האדם וכו' וכו'. כן, נשאר.
אבל זה לא עומד בסתירה לכלל ששכר עבירה, כאילו,
שכר מצווה
מצווה,
כאילו, הקב"ה
לא אומר, תעבור עבירה
איקס,
תקבל
עונש וואי,
או שכן,
לא יודע. לא, זה משהו אחר, מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה שכשאדם עושה דבר טוב, זה מכשיר אותו לעוד דבר טוב. שכר מצווה מצווה. מה הכוונה? הרי המטרה העיקרית של עבודת השם זה קרבת אלוקים. אין לאדם עונג יותר גדול מאשר קרבת אלוקים. בדיוק, קרבת אלוקים לי טוב. כמו שאמר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שיבתי בית השם כל ימי חיי. מה זה שיבתי בית השם? שאני מרגיש שאני בבית שלך. שאני אורח כבוד אצלך. זה כמו שגם כותב המסילת ישרים. פרק ראשון, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. מה זה להתענג על השם? הכוונה שמצד הנשמה אין עונג יותר גדול מאשר קרבה לאור האינסופי הזה. עכשיו, שכר מצווה מצווה. זאת אומרת, כשאתה עושה דבר טוב, זה מכשיר אותך לעוד דבר טוב, שכבר מקדם אותך ומקרב אותך אל האור האינסופי. ולעומת זה, שכר עבירה עבירה. מה הפירוש? הכוונה היא שכשאדם עובר עבירה, הוא מתרחק. ומכיוון שהוא מתרחק, הוא עלול ליפול עוד פעם. כי כל ריחוק מריבונו של עולם מכשיר את האדם לנפילה אפשרית נוספת. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאדם. אבל זה לא אומר שאין קשר, אין זיקה בין העבירה לבין העונש. חייב להיות. כי כל המטרה זה תיקון. לתקן עולם במלכות שדי. זאת ההדרכה. אנחנו עסוקים ריבונו של עולם רוצה עולם מתוקן. זה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשע, הוא רוצה עולם מתוקן. אז איך מתקנים? על ידי שאתה רואה שיש תוצאה למעשים. אתה רואה שיש תוצאה.
אין חשש שאנשים יבינו, העברה הזאת יש לה תוצאה ספציפית, אבל נזהר, והעברה הזאת יותר ממשהו אחר.
אז לכן אתה רואה שיש פה מגוון מאוד רחב. וחוץ מזה, לפי מה שהסברנו קודם, גם הוסיפו וזעיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. יכול להיות שאם אתה עושה דבר מסוים, הדבר הזה הוא בדיוק מה שהנפש שלך צריכה כדי לתקן עולם. או הפוך חלילה. למשל בדור המבול, ותמלא ארץ חמס. טוב, נו, מה זה בסך הכל, מה קרה? ועל זה לא נחתם גזר דינם, גזר דינו של דור המבול, אלא על החמס. על הגזל. אתה אומר, בסדר, זה לא כזה נורא. יש דברים יותר חמורים, נכון? לא. שבעה מיני פורענויות. מה דרכו של המהר"ל למדנו? מה למדנו, אשר? אומר המהר"ל, אם אומרים מספר, יש משמעות למספר. אני יודע לספור לבד. אז למה אומרים לי כפתיחה למשנה הזאת, שבעה מיני פורענויות? כי תתייחס למספר שבע. זה מה שחכמים באו לגלות לנו. תתייחס למספר הזה. כי אם לא היה צורך להתייחס באופן ספציפי למספר הזה, אז היה מספיק לכתוב, מיני פורענויות באים לעולם על גופי עבירה. ואני לוקח את האצבעות ומתחיל לספור. נכון? אבל חכמים מגלים לנו סודות. הם מכוונים אותנו להבין את הדברים לעומק. ולכן אם הם אומרים שבעה מיני פורענויות, הווה אומר, תתייחס למספר הזה דווקא. עכשיו בוא נבין. כבר אמרנו, כי התנא זכר בכאן, מה שנמצא בעולם מספר שבע זהו למטה ממדרגת עשרה. במשניות שאנחנו לומדים מתחילת הפרק פגשנו שני סוגים של מספרים. נכון, בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו וכו' וכו', וזה לבש משמעות מסוימת. נכון, שלמות, קדושה. לעומת זה יש מספר אחר שמופיע, והוא המספר 7. ואמר, 7 מיני פורענויות באין לעולם, כי הסדר הוא על ידי 7 דברים כמו שאמרנו. ככה אנחנו למדנו בפירוש המהר"ל במשנה הקודמת. שהעולם שלנו הוא מאורגן, הוא מסודר, ולכן הוא בנוי על מספר 7, כי יש 6 כיוונים לחלל העולם, 4 רוחות השמיים מעלה מטה, והנקודה הפנימית, המרכזית, האמצעית, ככה הוא קרא לזה, שמקשרת ומחברת ומארגנת ועושה את הכל להרמוניה אחת. ולפיכך, שמח אחריו, אחרי המשנה הקודמת, שכבר דיברנו על המספר הזה, שמח אחריו 7 מיני פורענויות, שדבר זה הפך הראשון. מה זה הפך הראשון? כי במשנה הקודמת דיברנו על 7 דברים בחכם. החכם, החוכמה היא סדר. החוכמה יודעת לארגן, היא יודעת לסדר. ואם כן, החוכמה מאופיינת על ידי מספר 7. חוסר חוכמה, חיסרון וקלקול, זה ביטול הסדר של החוכמה ושל הטוב. לכן, כנגד 7 דברים שבחכם, 7 מיני פורענויות באים לעולם. זה מה שהוא מסביר. ואמר 7 מיני פורענויות באים לעולם, כי הסדר הוא על ידי 7 דברים, כמו שאמרנו, 7 מידות בחכם. ולפיכך שמח אחריו, אחרי המשנה הקודמת, 7 מיני פורענויות, שדבר זה הפך הראשון. כי 7 מיני פורענויות באים לעולם על ידי 7 גופי עבירות. מי שחכם, הוא לא עושה דברים כאלה. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח, שטות. קלקול זה שטות, זה חוסר חוכמה, זה חוסר הבנה. כן, משיק.
אם זה לא אמור להיות פשוט, מי שלא מקיים את התנאים של המידות של החכם?
באופן מסוים, כן, זה ככה.
אז למה יש סוף לציין את זה? ואם הוא מציין את זה, אז למה הוא מתאר על כל מיני דברים של...
כי פה מדובר בעבירות כלליות. שמה רצינו ללמוד מה המידות של החכם. אבל פה מדובר בפורענויות שבאות לעולם. כלומר, הכלל חסר צורה. לפעמים זה מצב כזה, כן? שמירה על הדברים האלה, כן? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה לא אחד פה ואחד שם חוטא. זה מצב כללי כזה, חסר. האווירה מתפשטת בחברה, כמו בזמן המבול. מה קרה בזמן המבול? ותמלא הארץ חמאס, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אתם שומעים? זה מזעזע. יש אדם חוטא, באופן פרטי, באופן אישי, בסדר, כזה שבוך לטפל בזה. אבל כשהמחלה מתפשטת בכל הגוף, בא הרופא ואומר, אין כבר, אין לי מה להציל. הזיהום כבר פסה בכל הגוף. יש פה ספטיסמיה, היא כבר התפשטות הזיהום בכלל הגוף. אז על זה המשנה הזו מדברת. במשנה הקודמת מדברים על הופעת החוכמה באדם. טוב, 7 מידות. אבל פה מדובר על קלקול כללי. ופירוש זה גם כן כמו שאמרנו. באיזה עמוד אנחנו? רשמם א'. ופירוש זה, כן אשר, מה אתה לשאול? נכון, אבל זה הטבע המאורגן, זה לא רק זה נכון שדבר ידוע ומפורסם, שמספר 7 מתייחס לעולם הטבע, אבל העולם הטבע המאורגן, יש מציאות של תוהו ובוהו בטבע, ככה אומרת התורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושר על פני תהום. מתי העולם גמר לצאת מן התוהו ובוהו? ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. כלומר, אם היום השביעי, אז העולם יצא לגמרי ממדרגת תוהו ובוהו. לכן רש"י מגלה סוד שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השביעי את מדרגת המנוחה. כך הוא אומר, רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא ברא, מה זה לברוא מנוחה? מנוחה בוראים, מנוחה זה ללכת לישון, נכון? זה טעות גדולה. אדם לא נהיה, אדם יכול לישון כל היום ולהיות מאוד עייף, ויכול להיות עסוק כל היום ובכלל לא להיות עייף. אתם יודעים את זה, זה לא קשור. אם כן, כל העניין הוא הארגון על פי החוכמה האלוקית של המציאות הטבעית. מתי זה קיבל את המכה בפטיש? מתי זה הסתיים הארגון הזה על פי חוכמת השם? עם השבת. שבת קודש היא השלמה של המציאות הטבעית עם נשמה. שבת וינפש. כן. בבקשה. בדיוק. מנוחה זה הרמוניה. זה שהדברים תואמים אחד את השני. הם מותאמים אחד לשני, הם משתפים פעולה בהרמוניה גדולה. לכן העולם העתידי נקרא יום שכולו שבת. כי בעולם שבו אנחנו נמצאים יש ניגודים, יש מאבקים, יש מלחמות. אבל בעולם העתידי כולם משתפים פעולה. כולם עובדים יחד. לכן יש מנוחה. כמו ששמענו שכשיש מערכת משפט מסודרת, כל העם יבוא על מקומו בשלום. כי הכל מסודר, אף אחד לא גונב מאף אחד, ואם גונבים אז מחזירים, וכו' וכו'. כן, מושיק.
שתי שאלות. שאלה ראשונה על הביטוי באים לעולם, יש לזה איזושהי משמעות, זה שפת המשפט. מה
הכוונה
בעצם באים לעולם? כאילו, באים
מחוץ
לעולם? או שזה לא חשוב?
אז אתה שואל יפה. בטח שזה חשוב. כל מילה במשנה היא חשובה. אין דבר כזה. משהו לא חשוב במשנה. רבי יהודה הנשיא, כל המשנה סידר מתוך חוכמה ורוח הקודש. לכן אסור לנו לשנות אפילו מילה אחת מתורה שבעל פה. על זה אנחנו עמלים כל החיים שלנו בלהבין את דברי רבותינו, חכמי המשנה וחכמי התלמוד. אז אתה צודק, באמת, כמו שמופיע בפרקי אבות, ביטוי כזה, עבירות שמוציאות את האדם מן העולם. כמה פעמים במסכת אבות, אם אני לא טועה, 3 פעמים, יש ביטוי של מידות רעות שמוציאות את האדם מן העולם. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זאת אומרת? לאן הוא הולך? שינה של שחרית, שיחת ילדים ויין של צהריים מוציאים את האדם מן העולם. נכון מאוד. הנה עוד דוגמה. יפה, בדיוק. זה מה שהמהר"ל מסביר. המהר"ל מסביר שכשאדם יוצא מהאיזון הנפשי, קינה זה יציאה מהאיזון הנפשי, תאווה זה יציאה מצורכי הגוף החיוניים לאדם. בסדר, תאכל, אין בעיה. אבל אדם שרודף אחרי תאוות, הוא לא יסתפק בלאכול. הוא יאכל עד שהוא יתפוצץ. עד שיקי. למה? כי העיקר זה לאכול. כמו הרומאים, היו גומרים אוכל, היו הולכים להקי וחוזרים לאכול. כי הנושא זה לא האוכל. אז התאווה זה חוסר איזון. ואותו דבר לגבי כבוד. ודאי שאדם הוא מכובד. ודאי שכן. אדם הוא חשוב מאוד. איזה הוא מכובד. המכבד את הבריות, סימן של להיות מכובד. זה מאוד חשוב. אבל אדם שרודף אחרי הכבוד, זה קלקול בשכל. הוא רוצה יותר ממה שהוא. צריך כיסוי למה שמכבדים אותך. אם מכבדים אדם ואין לו כיסוי, אין כיסוי, זה כמו אכזבה גדולה, זה כמו צ'ק בלי כיסוי. מישהו נותן לך צ'ק, נכון? ואתה שמח. הוא שיים לך מה שהוא חייב לך. אתה הולך לבדות את הצ'ק בבנק, אומרים לך, אדוני, אין כיסוי. אתה מאוד מאוכזב. אתה מאוכזב פעמיים. אז זה אותו דבר. אדם שמבקש כבוד יותר ממה שיש כיסוי לכבוד שהוא מבקש, אז יש אכזבה מאוד גדולה. אז זה נקרא להוציא את... לכן באים לעולם, הכוונה באים לפגוע במציאות של העולם. הפורנויות האלה פוגעות במציאות של העולם, במהות של העולם, בסדר של העולם. ריבונו של עולם רוצה עולם טוב. אין מי שרוצה טוב לעולם כמו ריבונו של עולם. למה? אתם יודעים למה? אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה טוב לעולם? כי הוא האומן. רבותיי, הוא האומן. הוא זה שברא את העולם. יש חילול השם. כשרואים עולם שהוא לא טוב, אז אומרים, איפה היוצר? מי עשה את העולם כזה? אתם שומעים? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב לעולם. כי אז אומרים, או, זה העולם של ריבונו של עולם, תראו איך הוא טוב. איזה עולם יפה. ומשפחים את מי? את היוצר. הצורה מעידה על יוצרה. אבל אם חס ושלום בעולם לא טוב, אז זה שואלים, רק רגע, מי עשה עולם כזה? פה בלי סדר. לכן, ויאמר אלוקים יהי אור, כדי להוציא את העולם מתוהו ובוהו. כן. זה נקרא להיות שותף לריבונו של עולם במעשה בראשית. כשאנחנו פועלים שיהיה טוב בעולם, אנחנו הופכים להיות שותפים של ריבונו של עולם, כי על ידינו, בזכותנו, דרכנו, אז משפחים את היוצר. משפחים את מי שברא את העולם. אומרים כל הכבוד. זה נקרא קידוש השם, הדבר הזה. מה שאני עכשיו הסברתי, קוראים לזה קידוש השם. שמעללים ומשפחים את מי שברא את העולם ומנהל את העולם. כן? זה קורה בהרבה תחומים, שאדם גורם לכך שיגידו, כן, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה יפה, זה צודק, זה ישר, זה נכון. או, זה נקרא להיות שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אותו דבר, כשלומדים תורה ומלמדים תורה, ואומרים זה חוכמת השם, אני שואל, מה? מה אתם אומרים? כזה חוכמה? לריבונו של עולם יש כזאת חוכמה? פילי בלויים. לומדים את כל המדעים, וזה לא מתקרב למדרגה הזאת של התורה. אז יש קידוש השם. שמו של הקדוש ברוך הוא מתפרסם בעולם. כן.
יש לי שתי שאלות. שאלה אחת זה ככה. כתוב ש... הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם תלכו איתי בקרן, אני הולך איתכם לחמת קרן. אז השאלה שלי כזאת, אחד...
מה, בפרשת הקללות אתה מתכוון?
כן, שהוא... זה לא מוציא את העולם מאיזון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נוקם יותר, לא נוקם, הוא מתקן יותר ממה שקלקלו, כי הוא הולך איתם לחמת קרן. דבר שני, למה זה לא מופיע פה? אם הקדוש ברוך הוא מבטיח ללכת בחמת קרן עם ישראל, אז למה כתוב פה שבעה מיני פרויות ושבעה גופי עבירה, אתה יודע? האם זה מביא גם שיבה חזרה, שזה מביא הרבה יותר משיבה
מפונשים? לא, אז קודם כל, המשנה לא התכוונה לתת את הרשימה חלילה וחס של כל הפורענויות שיכולות לבוא לעולם, יכול להיות גם רעש ורעידת אדמה והרבה דברים. זה לא, המשנה היא לא באה כאן למנות באופן ממצה את כל, אז אנחנו לא מחפשים פורענויות, כן? חס ושלום. חוץ מזה, מה שאמרת, אם אתם תלכו עמי קרי, אלך עמכם בחמת קרי, זה הנהגה. בטח שהקדוש ברוך הוא לא מוסיף חס ושלום קלקול. זה לא קלקול. זה הנהגה. זה הנהגה שמחייב, שמאפשרת לאדם לשים לב. עכשיו, מה זה ללכת עמכם? מה זה ללכת קרי? הכוונה, תולים את זה ביד המקרה. בדרך שאדם רוצה ללך, אז מוליכים אותו. אם אדם מתנהל כאילו מה שקורה בעולם הוא מקרה, אז אדם מופקר לעולם של מקריות. כדי שיבין. אדרבה, ככל שאדם הוא יותר דבק בשם, הוא יותר מושגח. הוא רואה את יד השם. אבל אם אדם רוצה ללכת בדרך של הרגשה שכאילו הכל פה מקרה, אז הנהגה האלוקית היא תחנך אותו. אתה רוצה להיות מופע, אתה רוצה לדעת מה זה עולם של מקרה? שאין שמירה מכל דבר שיכול להזיק ולפגוע? אתה מהר תלמד. ופירוש זה גם כן כמו שאמרנו, כי השם יתברך יגביל את העולם על ידי מצוות שלא יצא העולם מן הסדר, רק יעמוד על עומדו כאשר ראוי. כן? כלומר, מה זה מצוות? שמירת הסדר. לכן חכמים העירו את תשומת ליבנו שיש מספר מצוות לא תעשה כמספר הימים של השנה, 365. מה קרה? כי בעצם המצוות הן שמירת הסדר העולמי, הטבעי. מה? לא תעשה. לא תעשה, 365. לא תעשה. זה שמירת הסדר. זה עיצות טובות לדאוג לכך שהסדר לא יתקלקל. שכל יום ויום יהיה שייך לסדר כולל. ומספר מצוות עשה, רמח מצוות עשה, הם כנגד איברים בגוף האדם. כלומר, כנגד כל איבר מצווה, להגיד שיש פה שמירה על שני סדרים. סדר עולמי, שהוא מונג על ידי השמש, 365 ימים, ימי החמה, וסדר האדם, רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים, בהקפדת שמירת שני הסדרים האלו, סדר האדם וסדר העולם. אז יש התאמה והכל אינטראקציה בין האדם לבין העולם, בין העולם לבין האדם, והכל הולך נפלא. והאדם חי בתוך ארמון, קוראים לזה הרמוניה. אמרתי, אפשר לכתוב המילה הרמוניה לא כמו שנוהגים לכתוב בה' אלא באלף, ארמון של השם. הרמוניה זה ארמון השם. כן, זה אולי נראה בהתחלה מילה שזה יווני, מילה יוונית, אבל יכול להיות שהמקור, שזה המקור, היה באמת המקור, המילה הזאת, הרמוניה, ארמון השם. טוב לעולם, טוב לאדם. על ידי שמירת הסדר, זה מה שהוא מסביר. וכבר ביארנו בספר גבורות השם, שזה הטעם לשבע מצוות שנתן שמתברך לאדם. מדובר שבע מצוות בני נוח. מיד עם הופעתו של אדם בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לו שבע מצוות. למה? שבע מצוות כנגד המספר שבע. אי אפשר. אם אתה אדם לא תקפיד על שמירת שבע המצוות, אתה משבש את הסדר העולמי. אתה משבש את סדר החיים שלך. מתוך שאתה משבש את סדר החיים, אתה משבש את הסדר העולמי. כמו שמצאנו, שכשבאמת אחד משבע המצוות בנוח זה גזל, כשנכשלו בגזל, בדור המבול, תוצאה, כל העולם מתפרע. אין כבר שום סדר. מבול, נפתחו ארובות השמיים, מעיונות תאום, אין שום כבר סדר. כי אתה לא מקפיד על הסדר האנושי, על הסדר העולמי, אז הכל משובש. זה צריכים לפתוח עיניים. כשאנחנו רואים שיש שיבושים בסדר העולמי, אז עוד צריכים לחפש את זה באיזה מקרה שפתאום רעידת אדמה פה והר געש שמתפרץ שם. לא. אנחנו צריכים להבין מה קרה. מה האדם שיבש? מה פתאום החוקים לא עובדים כמו שצריך? יש זיקה ויש קשר בין הדברים. ולכך שמח אחר זה שבע מיני פורענויות באין לעולם על ידי שבע גופי עבירות. שבע גופי עבירות, כי על ידי שבע עבירות אלו יוצא העולם מן הסדר לגמרי. וכל עבירה ועבירה מאלו שבע עבירות הוא יציאה אחת. כלומר, הוא פוגע בחלק מן הסדר העולמי במדרגה כוללת. זה לכן באים ללמד אותנו איך זה קשור אחד לשני. יש סדר בעולם. למשל, בעולם אמור להיות איך לחם לכולם. כן? שנאמר? יפה. הודו לשם כי טוב. כי לעולם חסדו, נותן לכם לאכול בשר, כי לעולם חסדו. לא יכול להיות שקדוש ברוך הוא בורא נבראים ולא דואג לפרנסתם. מי בצה קינים עד קרני רעמים. לא יכול להיות. אחרי זה אבסורד. אם הקדוש ברוך הוא בורא נבראים ולא דאג לפרנסתם, אז מה אנחנו שואלים? אז למה בראת אותם? כלומר, הסדר הרגיל, הנורמלי, האידיאלי הוא שיש אוכל לכולם. לא יכול להיות שאנחנו משקרים. נותן לכם לאכול בשר. לא יכול להיות. אז מה קרה? שפתאום רעב בא לעולם? צריך לחפש. זה לא המצב הרגיל. צריכים לחפש. מה הייתה סיבה? מה גרם לדבר הזה? מה אדם שיבש? אז זה כתוב פה. הנה, זה כתוב. מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין, רעב של בצורת, בא. מקצתן רעבים, מקצתן נשבי.
מעשרין
לא מפרישים מעשר, ידידיה. מה? לא, לא מקיימים מצוות מעשר, זה גורם לרעב לבוא. ודברים אלו, איך אלו שבע עבירות הם מוציאים את העולם מן הסדר הראוי, הוא ידוע למשכילים. מה הוא אומר בעצם? שיש סוד בקשר שבין העבירה לבין השיבוש שזה גורם לעולם. המשכילים יודעים למה כשעוברים עבירה כזאת זה גורם לשיבוש כזה, זה גורם לאי סדר כזה. מה? כן? זה לא סתם. סתם, פתאום. אווירה כזאת גורמת לשיבוש כזה? לא. יש דברים שאפשר להבין אפילו בתוך סברה. והוא יסביר את זה. כשלמשל, להפריש מעשרות, זה לדאוג לפרנסתם של אחרים, נכון? של כהנים ולוויים. אתה לא דואג לפרנסתם של אלה שמוטל עליך לפרנס אותם, אז לא תהיה לך פרנסה. רואים, יש פה איזה היגיון. מידה כנגד מידה. כן.
על כל עבירה באה איזושהי פורענות לעולם, איזשהו צד, אופן. למה דווקא
שבע? כי הם פה דברים כלליים מאוד. הם שיבוש כללי מאוד, המצב הזה. זה פוגע בדברים מאוד עקרוניים. למשל, רעב בא לעולם.
זה לא יותר פרטי לאדם שבא.
נכון. זה דבר מאוד כללי. סדר עולמי מתוקן מחייב שיש אוכל לכולם. כשאין דבר כזה, מיד צריכים לשאול מה קרה. מה קרה? לפעמים אדם עובר עבירה, זה לא משבש את כל העולם. לא משבש את סדר כל העולם. ומפני כך אמר, כי שבע פורענויות באים לעולם בשביל זה. כי כאשר העולם מסודר על סדרו, אין כאן פורענויות. כלומר, פורענות זה יציאה מן הסדר העולמי הכללי. זה פוגע בדבר מאוד מהותי. לפעמים, למשל, אדם עושה טעות. בסדר? בסדר, אז אני יודע מה, הוא מקבל איזושהי מכה. או יש לו איזושהי מחלה קלה. דוגמה. אתן לכם דוגמה. אדם נגיד, כן, לא לבש סוודר בחורף. טוב, מתקרר, מצטנן. אבל אתה רואה שלפעמים האדם פתאום יהיה מאוד חולה. מה קרה? בגלל שלא לבש סוודר פתאום מאוד חולה. אלא ברור שיש פה דבר יותר עמוק. הולך לרופא, הרופא אומר לו, אדוני, המערכת החיסונית שלך לא פועלת. אתה קולט חיידקים. זה משבש את כל תפקוד הגוף שלך. אין לו כוח, חסינות, מפני מחלות. זה הרבה יותר חמור. יש דברים שפוגעים בכלל המערכת, לא באופן מקומי. אז זה כבר הרבה יותר מטריד, זה כבר הרבה יותר מדאיג, זה הרבה יותר מסוכן, המצב הזה. זה מה שהוא אומר. ומפני כך אמר, כי שבע פורענויות באים לעולם בשביל זה, כי כאשר העולם מסודר על סדרו, אין כאן פורענויות. כי השם יתברך, סידר העולם, עד שאין בו חיסרון כלל. צריכים לדעת את זה. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בלי חיסרון. הוא ברא דבר נפלא. דבר שלם. מתי אנחנו זוכים לברך ולהזכיר בברכה שהעולם שהקדוש ברוך הוא נפלא? רופא כל בשר ומפליא לעשות. עולם נפלא. הכל עובד, הכל מתוקן, אדם אוכל, מעכל, מוציא את הפסולת, על זה אנחנו מברכים. אומר הרי מה? כושר רוחני בגשמי, פילי פלואים, עולם נפלא. כי השם יתברך סידר העולם עד שאין בו חיסרון כלל, והפורענויות הוא היציאה מן הסדר, מפני החטא, שהוא מוציא העולם מן הסדר. ולכך יבואו פורענויות על העולם, שהפורענויות הוא יציאה חוץ מן הסדר. וזה שאמר, שבע פורענויות, כנגד העולם המסודר והמתוקן, שיש בו סדר מופתי, הבא לידי ביטוי במילה שבע. שבהתחלף שין וסין, זה מלשון סובה. כן. נכון, נכון. כן, זה נכון שזה לא תמיד ברמה הפרטית. לצערנו הרב, כבר למדנו מרבותינו שהצדיקים מחפרים על אדום. זאת אומרת שלפעמים הפורנויות בגלל האי סדר העולמי הן פוגעות באנשים שדווקא אצלם יש הרבה סדר. כן, מחברים, כי כולם מתעוררים, כולם שואלים איך יכול להיות, מה קרה, הרי ודאי הוא צדיק, אז למה פוגעים בו דברים כאלה קשים? צריכים לעשות חשבון נפש. זה הלימוד שחכמים לומדים, למה נשמחה מיתת מרים הנביאה לפרה אדומה. לומר לך מה פרה אדומה מחפרת, אף מיתת הצדיקים מחפרת, כמו שהקורבנות מחפרים, מיתת הצדיקים מחפרת. נכון? צודק. טוב.